כתב רבנו פרק 90 הלכות שמיטה ויובל הלכה י"א, הקפת החנות אינה נשמטת, ואם עשה אותה מלווה נשמטת, שכר שכיר אינו נשמט, ואם תקפו עליו במלווה הרי זה נשמט. נתחיל מנסוף אל התחלה. קודם כל, מבחינת משכורות, שכר שכיר אינו נשמט, המעביד חייב לעובד משכורת שכר עבודתו. העובד נחשב כאילו נושה הבעל חוב של המעביד, ואם מדובר בשכר במשכורת שכבר מגיעה לעובד וטרם נפרעה המשכורת הזו, בעברה שנה שביעית וטרם נפרעה המשכורת הזו, אסור לעובד לכאורה לדרוש את השכר הזה, כי כל חוב שהגיע מועד פרעונו בשנת השמיטה, אזי אסור לנושה, אסור לבעל חוב, לתבוע את החוב הזה. אבל החוב של השכר הוא איננו חוב כשאר החובות, ולא בגלל החיוניות של השכר לעובד, אלא יש איזשהו מייחד את החוב הזה משאר החובות, שנצטרך לגלות מה המייחד את החוב הזה, שבגלל זה הוא איננו נשמט, איננו נכלל בכלל החובות הנשמטים, אלא אם כן זקפו עליו במלווה. אז עדיין אנחנו לא יודעים מהו הדבר המייחד. אבל ניגש קודם כל לספר שבספר, ואם זקפו עליו במלווה הרי זה נשמט. כלומר, אם למשל הפועל העובד טבע את שכרו והמעביד טרם פרע את השכר הנתבע, הרי מאחר וכבר הגיע זמן הפרעון והמעביד טרם פרע, אזי אם עברה שנת השמיטה אסור יהיה לעובד לדרוש את שכרו, כי כיוון שזקפו עליו במלווה טבע את המעביד לשלם את השכר והמעביד טרם שלם לו, אזי החוב הזה נשמט. ולכן על העובד להיות זהיר ולהכין פרוסבול עוד לפני סיום השנה, כדי שלא יפסיד את המשכורת שלו. ומכאן כל עובד ועובד, כל צוות עובדים אשר שובתים בגין השכר המגיע להם, מאחר וכבר טבעים הם את השכר והמעביד טרם שלם, בגלל שאין לו, בגלל כל מיני סיבות אחרות, זה לא משנה מהי הסיבה, עדיין אם עברה שנת השמיטה העובדים עלולים להפסיד את שכרם, כיוון שהם שובתים בגין שכרם, הם כבר זקפו עליהם את זה כמלווה, ואז חייבים הם לעשות פרוסבול אם הם רוצים להפסיד את שכרם. אם לא, הם יפסידו את שכרם. כך שנוכל לסכם חלק זה של ההלכה, אף על פי שעדיין לא גילינו מהו המייחד את שכר העובד שבדרך כלל איננו נשמט אלא אם כן זקפו עליו במלווה, לפחות דבר אחד ברור, שכשזקפו עליו במלווה, תביעה בבית הדין או שביתה וכיוצא בדברים האלה עלולה לסכן את השכר של העובדים אם לא יעשו פרוסבול. זה חלק אחד חשוב. מכאן ניגש להקפת החנות, אולי משם נוכל להבין מה המיוחד בהקפת החנות, ואולי נבין מה המיוחד בשכר שכיר, מדוע חובות אלה אינם נשמטים. נאמר, הקפת החנות אינה נשמטת, ואם עשה אותה מלווה נשמטת. ידוע שהרבה פעמים בני אדם הולכים לחנות, קונים לחם, חלב וכל מיני מצרכים, ותרשום, הוא רושם פחות או יותר בערך בקירוב של חודש, משהו כזה, ואז באים ופורעים. השאלה היא, למה חוב כזה שהלקוח חייב למוכר, למה חוב כזה לא נשמט? הרי זה חוב שהוא חייב למוכר. שוב, הפוסקים אומרים, זה לא חוב רגיל, זה דרך אמנה, כך לשון מרן, אף על פי שהוא העתיק את לשון רבנו, חושב משפט, סימן סמך זן, סעיף נדלת, אז הוא כותב, התקפת חנות אינה משמטת, אבל מה? הוסיף פרמה פירוש קנה באמנה, כן? אז הוסיף את המילה באמנה, ואנחנו עדיין לא יודעים פצח את הקוד הזה שנקרא באמנה, כדי שנדע מה מיוחד בחובות האלה. על כל פנים נאמר כאן שהקפת החנות אינה נשמטת, אלא אם כן עשה אותו כמלווה, ואז בוודאי זה נשמע. רבנו ברוב חוכמתו בפירוש המשנה, משנה מסכת שביעית, שמה פרק י' הלכה ב', אז אומר רבנו בפירוש המשנה הערה מאוד מאוד מושכלת, והקפת החנות הוא מה שדרך בני אדם להתקשר עם בעלי החנויות שיקח ממנו צרכיו עד שיתקבץ אצלו סכום וישלם לו. אין אותו הסכום הנקבץ נשמט בשביעית, לפי שאינו כדרך החובות, שלא מחר בעל החנות מה שמחר כדי שיהיה חוב, ואינו אלא מוכר בדמים מועטים עד שיצטרף עם דמים אחרים ויקח את שלו. כלומר, רבנו אומר שמדובר בהקפת חנות שהמוכר בעצמו לא מעוניין שהלקוח ייתן לו פרוטות. פה הוא קנה לחם כשקל, כחצי שקל, כשני שקל, הוא לא מעוניין בדרך כזו של, של כספים, ולכן יש לו עניין לצרף עד שיהיה סכום גדול, ואז הוא מקבל סכום גדול. זאת אומרת, זו אינה הלוואה כדרך הלוואות. לא מדובר במישהו שנזקק להלוואה ומבקש ממישהו הלוואה, אלא מדובר באדם שלא מעוניין שיתנו לו כספים קטנים, והוא מעוניין בתשלום גלובלי יותר מקיף, יותר גדול. זו באמת איננה הלוואה כדרך ההלוואות. זה לא נקרא פתוח את ידך לאחיך האביון והעבד תעביתנו, זה לחלוטין לא בסיטואציה זו בכלל בכלל, אלא מדובר שלהפך, בעל הכספים הוא המעוניין שלא יטרידו אותו בכספים קטנים, לכן חוב כזה לא נשמט. מכאן אומר מורי הערה מאוד מאוד חשובה, יוצא איפה, אין מתי הקפת חנות אינה נשמטת, כשזהו אינטרס של בעל החנות לא לקבל כספים קטנים אלא כספים גדולים, ואז הוא לא נותן את זה כאשראי, הוא לא נותן את זה כהלוואה, אלא דרך משחרו היא בכך שיקבל כספים גדולים. אבל אם מדובר בלקוח שאומר למוכר, תראה, אין לי כסף לתת לך על כל קנייה וקנייה, אני מקבל את המשכורת פעם אחת בחודש, והלוואי שתחסה לי את כל צרכיי, אתה מוכן למכור לי בהקפה? אומר לו, למה לא? אף על פי שמאחרים אני מקבל דבר קנייה בקנייה, אני מוכן לתת לך באשראי. זוהי הלוואה, זהו חוב, כי הדבר הזה נעשה לא בגלל דרך משחר של המוכר, זה לא אינטרס של המוכר, זה אינטרס של הלקוח, כי אין לו ממה לשלם. אז יוצא איפה שיש כאן מעין הלוואה שהלקוח לוקח מהמוכר, מעין הלוואה. והרי כבר אמרנו שאפשר אפילו בדברים שהם אינם בעין, כמו מאכלות, משקעות, הלוואות כאלה, הם גם נקראות הלוואות, וגם עליהם חלה שמיטה. אז אם כן, איפה? כשזה ניתן בדרך הלוואה לקונה, אומר מורי זה נשמט, בניגוד להרבה פוסקים שאומרים אחרת. אבל מורי צודק שזה מה שעולה מדברי רבנו, ודברי רבנו השכיל והם מושכלים להסביר את היהודיות של החובות האלה, למה הם אינם נשמטים. אז יוצא איפה שבנוגע להקפת החנות, שאם היא בדרך כלל נובעת מאינטרס של הלקוח, כי אין לו מה לשלם דבר קנייה בקנייה, אין צורך עד שבעל החנות יזכוב את זה כמלווה, אז הוא מתחייב בשמיטת כספים. לא, אלא צריך מאוד מאוד המלווה להיות זהיר בערה הזו של מורי, שמה אחרי שעבר שנת השמיטה, גם אם הוא לא טבע את הלקוח לפני שנת השמיטה, גם אם הוא לא טבע, עלול הלקוח לומר לו, אדוני, ראה את פסיקת מעריק על הרמב״ם, שהלוואה כשחוב כזה נשמט, והלקוח יצדק, ולכן מן הראוי שהבעל החנות ישרן את עצמו בפרוסבול, כדי שלא יסתבך בנסיבות האלה של הקבלת החנות. ומכאן חזרה אל שכר העובד. שכר העובד, מדוע הוא לא נחשב כהלוואה? כיוון שאין העובד מעוניין לקבל דבר יום ביומו. יש לו אינטרס לקבל שכר גלובלי חודשי, או שבועי, או דו שבועי, וכיוצא בדברים האלה. הוא מעוניין לקבל שכר גדול, גלובלי. ולכן, הכסף שנמצא של המעביד לא ניתן כהלוואה מן העובד למעביד, אלא כרצון של העובד לקבל שכר גדול ליד. לכן הלוואה, לכן חוב כזה של שכר אינו נשמט, אלא אם כן הוא נטבע, אלא אם כן שקפו עליו כמלווה, אבל בדרך כלל הוא אינו נשמט. אבל יוצא, אם באמת המעביד יאמר לעובד, שמע, אין לי לשלם לך דבר יום ביומו, אתה מוכן לתת לי אשראי לחודש ואני אשלם לך כל חודש? אם זהו הסכם העבודה ביניהם, חוב כזה, מזכורת כזו נשמטת, וצריך העובד להיזהר, אפילו שהוא לומד שמתי מזכורת תשמט רק עם שקפה עליו כמלווה, כאן גם בלי שקפה עליו כמלווה זה ישמט. הועיל והעובד הסכים לתת את השכר למעביד כאשראי כל חודש. אז נמצא איפה, לאחר שגילינו את הייחודיות בחובות האלה, מדוע הם אינם נשמטים לאור ההסבר של הרמב״ם, ואנחנו גם מבינים למה שני הדינים האלה נסמכים באותה הלכה. אז כאמור, נבין שרוב המקרים שמזמינים עובדים לעבוד בצורה מזדמנת, לא בצורה קבועה, בדרך כלל הם גומרים לעבוד, מגיע להם את היום, את היומית שלהם, כי הם לא עובדים קבועים, הם מזדמנים. ואם בכל זאת המעביד אומר לו, אתה יודע מה, תגמור את העבודה ואני אתן לך, אז מהר והוא ביקש ממנו עד סוף העבודה, זה יחשב כחוב, כי זה אשראי מן העובד למעביד, וצריך לזהר שהעובד לא יפסיד את כספו על זה שייכים פרוסבול. הארנו את עינינו בדברי רבנו ובדברי מעריק, כדי להבין את הייחודיות של אותם חובות שנקראים מה שנקרא הקפת החנות, או מה שנקרא השכר, המשכורת. מכאן נבין, מאם מנהג המדינה הוא לשלם משכורות אחת לחודש, אף על פי שלא נאמר בחוזה עבודה בין העובד ובין המעביד מה הוא או מה הם התנאים לקבלת התשלום, העובדה שמנהג המדינה לתת כל חודש, זה לא עושה את זה לאשראי שנותן העובד למעביד, אלא משום שדרך התנהלות המשקית של מדינת ישראל היא כזו, ואז זה לא חוב כל החובות. ומשום כך, גם אם לא נאמר על המעביד אני לא יכול לתת לך כל יום, כן, אין לי כסף כל יום, גם אם לא נאמר הדבר הזה, אלא העובדה שזה המנהג במקום, המנהג במקום משקף התנהלות עסקית משקית, ולא משקף דרך של אשראי. וביחד נבנה את זה.